בשתיים, ענת צריג בסדרת פרקים חדשה, נשים גדולות.
ברוכים הבאים לפודקאסט בשתיים, שיחה עם נשים על נשים, על הדרך שעברו, על המורות שפגשו בדרך, על ההתמודדויות מנקודת מבט של נשים ביחס לחיים ולקריירה. בעצם, מה זה להיות אישה בעולם היום? אני ענת שריג, יועצת ארגונית, מומחית לפיתוח מנהיגות ותקשורת בעולם משתנה, מלווה אנשים וארגונים בתהליכי שינוי, מזמינה אתכם ואתכן למסע, באמצעות מפגש עם נשים שפגשתי בחיי, וכאלה שאני סקרנית לפגוש, ללמידה, להתפתחות ולהשראה. גם בשלב זה של חיי אני מרגישה שיש לי יותר שאלות מתשובות. בפודקאסט אני מתכוונת להקשיב לכל אורחת שתגיע באמפתיה, כנות וסקרנות, בתקווה לתת ערך לכל אחת ואחד מהמאזינים ומאזינות. החלטתי לפנות לנשים לא רגילות ויוצאות דופן שחצו את גיל ה-60-70 ולשמוע מה יש להן להגיד על החיים. האורחת שלי היום היא גפני שליין. גפני היא יומנית בנשמתה, בעלת ראיית עולם רחבה וייחודית. היא צלמת ישראלית, אומנית רב-תחומית מעוררת השראה, בעלת תארים מטעם אגודת הצילום האמריקאית ועמותה הישראלית לאומנות הצילום. זוכת פרסים ומדליות בתחרויות בינלאומיות. גפני גם הוציאה ספר שירים, שירים מדברים מאהבה, שכל ההכנסות ממכירת הספר הוקדשו כתרומה למחלקה האונקולוגית לילדים בבית חולים שניידר. גפני גם עסקה שנים רבות בטיפול אלטרנטיבי כשהוא לא היה כל כך מקובל. בכלל היא משקיעה רבות בהתפתחות אישית ורוחנית. במהלך השנים התמקצעה בשיטות שונות. לגפני יש יכולת מופלאה לחבר בין כישוריה הטיפוליים לכישוריה האמנתיים. מאורעות החיים, בהם היא נפגשת בחיי האישיים, מהווים את מקור ההשראה לעבודות האמנות שלה. כל הפרויקטים בהם היא עוסקת מנותבים לתרומה לקהילה וקידום נושאים חברתיים, בדגש למאבק באלימות כלפי נשים וכלפי ילדות. אחת מתערוכות הצילום של גפני עוסקת בהטרדות מיניות ומעשים מגונים שנעשו בילדותן של נשים מבוגרות שהיום הן כבר סבתות. שם התערוכה נסתר מן העין, התערוכה נודדת ברחבי הארץ כבר מספר שנים ובצידה מתקיימים הרבה שיח בגלריות השונות ובחוגי בית. הנושא והתערוכה יצרו הד גדול וחשוב להעלאת המודעות לנושא. כיום מוצגת תערוכה חדשה בשם הודו, עקבותייך וידייך בנפשי. נשואה לאריק שליין, אמא של 3 ילדים, סבתא ל7 נכדים.
נכון.
בפרק זה נדבר על האומנות שלה, על הצילום, על המבט דרך העדשה ועל התערוכה נסתר מן העין, על בית ילדותה והאירועים האישיים שהשפיעו עליה, על היותה אדם רב תחומי שעוסק גם בהתפתחות אישית ורוחנית, ומחשבות והתמודדות עם הגיל ועם הפרק הנוכחי והפרק הבא. שלום, גפני.
שלום, שלום. שמחה להיות כאן.
את אומנית רב תחומית אמרת, והייתי רוצה רגע דווקא להשתאות על המבט שלך דרך עדשת המצלמה. ספרי קצת על החוויה הזו.
החוויה הזאת זו חוויה שבעצם שינתה לי את החיים. כי להסתכל דרך העדשה ולהחליט איפה ללחוץ על הקליק ובאיזה זווית ובאיזה קומפוזיציה, זה עבורי מעשיר את כל מה שקורה לפניי, מתעד אותו לנצח, והקרבה הזאת ביני לבין המצולם יוצרת הרבה אינטימיות ברוב המקרים. וזה מחבר אותי באמת לכובע השני שלי של מורת דרך לחיים בריאים ושמחים. אני מאוד מתעניינת באדם, הייתה לי קליניקה הרבה שנים, קליניקה פרטית, מאוד מסקרן אותי מה גורם לבן אדם להתנהג ככה או אחרת, מה גורם לו לרדת לתהומות, ומבחינתי איך אני יכולה להושיט לו יד כדי לצאת מהתהומות האלה, להראות לו דרך להתמודד אחרת עם מה שקורה לו בחיים. שאני הייתי צעירה יותר, עד גיל די מבוגר, לא היה לי מי שיושיט לי יד. הייתי תמיד באיזשהו חסר, ולא היה לי את מי לשתף, איפה לשפוך את הלב, לא היה מי שייעץ לי. והחסר הזה הוביל אותי להיות מטפלת אלטרנטיבית, והשילוב עם צילום הוא הכי הכי שרק יכולתי לבקש לעצמי.
את יכולה קצת לפרט למה את מתכוונת החסר הזה?
החסר הזה נובע כמובן מהילדות. אני מתחילה לדבר על זה, וכמה שאני חווה את זה ויודעת ומטפלת בעצמי בנושא הזה כל כך הרבה שנים, זה תמיד גורם לי למחנק בגרון, כי גדלתי בבית, דאגו לנו, הכל היה בסדר, היינו יוצאים אפילו לטיולים, ולא שהייתי ילדה מוזנחת או דבר כזה, אבל ההורים שלי מבחינתי היו פלקט. אין רגשות, לא מדברים על שום דבר, אוכלים, שותים, ישנים, וחוזר חלילה יום אחרי יום. נכון שהיינו יוצאים להרבה מאוד טיולים, אבל הם תמיד היו בנוקשות היקית של אבא שלי. תמיד היה איזה פחד כזה, מה הוא יגיד שלא בסדר, על מה הוא יתפרץ, וזה לא כיף, זה לא נעים. היום כשאני, אחרי שחקרתי ופשפשתי בתולדות המשפחה ומי היו ההורים שלהם, ומתוך מה, ככה התנהלה המשפחה שלי בילדות, הבנתי שהם לא יכלו לצאת תוצר אחר, כי גם ההורים שלהם ככה חינכו אותם.
בתום היכולת להסתכל על ההורים כאנשים עם נסיבות החיים שלהם, ו... ולא רק כהורים, בתור ילדים, בתהליכי גדילה אנחנו, קשה לנו, רק כשאנחנו מתבגרים אנחנו יכולים לראות את זה.
כן, זה בהחלט מתוך זווית ראייה של אישה בוגרת יותר, שיודעת יותר להכיל, לקבל, לראות את השונה, לראות את השני, גם אם ההתנהגות שלו לא נראית לי ראויה, כמו ש...
יש לך אחים, אחיות?
כן, יש לי אח מקסים רועי, שאני איתו בקשר מאוד טוב, ואחותי זכרונה לברכה שנהרגה בתאונת דרכים. זה קרה חצי שנה בדיוק אחרי שאבא שלי נפטר מדום לב, והם קבורים אחד מאחורי השני בחוף הכרמל בחיפה. יש להם נוף משגע על הים כמו שהם אהבו, ותוך חצי שנה איבדתי גם אבא וגם אחות.
קטנה ממך אמרת?
כן, בשש שנים. ופתאום נשארתי עם מילים שתקועות בגרון. מסתבר שאת אבא שלי בכלל לא הכרתי. וכלפי אחותי שהייתה מין אוף מוזר, אבל מאוד 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 מוכשרת, שההורים לא הבינו אותה אז. בדיעבד אני מבינה אותה, ואני יודעת שהן יכולות להיות חברות כל כך טובות, אבל אז לא הייתי בקטע של מודעות, והתנהלתי לפי האנרגיות שהיו סביבי של אבא ואמא. ואבא מאוד כעס על כל מה שסיגל עשתה, היא נסעה לחודשים לשבט בסנטה קטרינה. ילדה בת 17 נוסעת לבד למקום הזה כדי לחקור את הרקמה של בת שבט הג'בליה. זה הזוי, באותם ימים במיוחד. ובסדר, אחר כך העבודה שלה זכתה באמת להכרה בינלאומית, אבל אני נגררתי אחרי דעת הרוב. לא הייתה לי עוד, לא היה לי את העמוד שדרה שיש לי היום, ואת התובנות שיש לי היום, לקבל ולהכיל אותה עם כל השונות שלה, והיא הייתה ילדה מדהימה. והלכה לי הרבה לפני שבאמת באמת הכרתי אותה.
זאת אומרת, את לימדת את עצמך במהלך השנים לייצר מערכות יחסים משמעותיות, מה שלא למדת בבית.
ממש ככה, מתוך החסר הזה, מאוד מאוד חשוב לי במשפחה שלי, לגבש כמה שיותר, לאחד כמה שיותר, לעשות אירועים משותפים, אבל לא רק לבוא ולאכול. אמא שלי הייתה בשלנית מעולה, הייתה עושה ארוחות שישי לתפארת, אבל לא היה שום שיח, לא היה כאילו קשר בין האנשים סביב השולחן, מעבר לזה שהם ישבו לאכול. וכן, מתוך החסר הזה אני משתדלת להתנהל אחרת במשפחה שלי, אני מקווה שאני גם מצליחה, והיום בריאה לדיעבד אני יודעת שבחרתי להיות מטפלת כדי להגיש לאחרים את את האפשרות לדבר על המועקות שלהם ולקבל יד לעזרה, וזה מתוך החסר, כן? חסר מאוד גדול.
ולמה בחרת בצילום?
כמו הרבה דברים טובים שקורים לי בחיים, ואני מרגישה שאיזה יד מלמעלה ככה מובילה אותי, בלי שאני באמת מתכננת, אלא איזשהו יד שיודעת יותר טוב ממני מה נכון ומתאים לי. אז פשוט חברה טובה שלי החליטה ללמוד במגמת צילום בתיכון, בויצו, על מורדות הכרמל, ואני הלכתי בעקבותיה, וזו הייתה בחירה שעוררה הרבה התנגדות בבית. אבל אז, אני חושבת שזו הייתה כמעט הפעם הראשונה שעמדתי על שלי ולא נגררתי, שאני רוצה ללמוד צילום. וזאת ברכה שאני מודה עליה עד היום, כי הצילום הוא חלק מאוד משמעותי מהחיים שלי.
אז תהי, בצילום, לפחות לתפיסתי, את תיארת את זה קצת אחרת, יש משהו דווקא שמייצר איזה מרחק מהאובייקט, לא? או הסובייקט. ואם את רואה את כל העולם בפריימים.
כן. מאז שהייתי ילדה קטנה, וואו, את מעלה לי פתאום זיכרונות. מאז שהייתי ילדה קטנה, והייתי הולכת עם אמא שלי בשוק בחיפה, בעיר התחתית, והייתי ממסגרת טיפוסים ומה שקורה בשווקים בקליקים, קליקים, קליקים, אבל הכל היה בדמיון, לא חשבתי אז בכלל שזה יעבור אחר כך למצלמה, אבל אני אפילו זוכרת את הקליקים האלה עד היום. הייתה חוויה מאוד מיוחדת. עכשיו, בגלל שאני ניגשת לצילום, לא ממקום של עברתי, ראיתי משהו יפה, צילמתי, הלכתי. ממש okay. לא, בגלל שגם הקטע האנושי מאוד מאוד מסקרן אותי ומעניין אותי, אז לרוב, זה לא תמיד מסתייע, אבל לרוב כשיש לי את הזמן ואת היכולת הזאת, אני נעצרת ומדברת ושואלת שאלות ומקשיבה לתשובות, כמו שקרה בתערוכה מהודו, שכדי לייצר תמונות של כפות ידיים ורגליים, את צריכה הרבה אינטימיות עם המצולם.
נכון.
אז טיפוסים שעניינו אותי, זה קודם כל מבט עיניים, ואיזשהו מין הנהון שאוקיי, את רצויה, את, זה בסדר אם תצלמי אותי. ואז אני לא ישר מתחילה לצלם, אני מתעניינת, אם זה רוכל או משהו, אז בסחורה שלו, מתחילה לשאול שאלות, מחכה בסבלנות לתשובות, ורק אז מצלמת. אז מבחינתי המצלמה היא פתח לתקשורת עם אנשים במדינות שאני מגיעה לשם, שלא יודעת אם הייתי יכולה לייצר אלמלא המצלמה.
זה כל כך מעניין, את יודעת, כי פעם הייתה לי שיחה עם צלם, שהוא אמר שהמצלמה מגנה עליו מפני אינטימיות, או מפני קרבה, זאת אומרת, היא נותנת לו איזה יכולת להתבונן קצת יותר מרחוק, ואת מתארת החוויה כאת הצילום ואת המצלמה כאמצעי להתקרבות, לאינטימיות.
נכון, נכון, כי זה האופי שלי, כי כמו שאמרתי, הכובע השני שלי זה תקשורת עם אנשים, תקשורת פתוחה וכנה ועל דברים אינטימיים. לפעמים זה באמת הגנה. כשהייתי ברומניה אצל הצוענים וצילמנו אצל משפחה ששחטו את החזיר כדי שיהיה להם בשר לכל החורף, אז בהחלט זו הייתה הגנה, אבל זה נדיר, לרוב זה בדיוק, מבחינתי זה ההפך מזה.
וזה סגנון צילום דוקומנטרי, אני כן, מבינה.
כן, כן. אני נוסעת לקומות כמה שיותר נידחים, כמה שיותר שונים ממה שאני מכירה בחיי היום-יום, וזה מזמן חוויות.
ואיך את בוחרת את נושא הצילומים? איך את בוחרת נושא תערוכה? איך התהליך הזה מתרחש?
נושא הצילומים זה מה ש...
איך הגעת לכפות רגליים וידיים?
עסקתי תקופה ארוכה ברפלקסולוגיה. הרפלקסולוגיה הייתה אז בתחילת דרכה בארץ. כמו שהצילום מאפשר לי להתקרב לאנשים, הרפלקסולוגיה והקטע שכפות הרגליים נחשפות, ואני יודעת מתוך המבנה של הכף רגל להכיר את הבן אדם, זה נותן לי עוד נדבך להתקרב אליו. אז הרבה שנים עסקתי ברפלקסולוגיה, ואז שהגעתי להודו, פתאום גיליתי כפות ידיים ורגליים שעבורי הם היו כמו יצירת אומנות של הטבע. כפות ידיים ורגליים שונות לחלוטין ממה שהכרתי כאן בארץ, הידיים הלבנות שלך ושלי בסגנון הזה, וגיליתי משהו שונה לגמרי שמאוד סקרן ועניין אותי. אז
ומה למדת על האנשים בהודו מתוך כפות הרגליים שונה?
זה זן אחר של אנשים, זה אופי אחר של אנשים, התאהבתי בהם. להודו בכלל הגעתי במקרה אחרי טרק בנפאל. הייתי צריכה יום אחד להמתין בהודו לטיסה חזור מדלי, ומהר מאוד באותו יום התאהבתי בכל הדינמיקה שקורית שם. ובסופו של אותו יום אמרתי, אני להודו חוזרת כמה שיותר מהר, אני חייבת לראות מה קורה פה. יום אחד לא הספיק לי, אריק בעלי אמר שהוא להודו לא חוזר בחיים, ואני חשבתי שכמה שיותר מהר ייקח שנתיים, שלוש, אבל אחרי חצי שנה הגעתי להודו עם עוד שתי חברות, שאחת מהן היא גרפיקאית, ושראתה את התמונות של הכפות ידיים ורגליים, לא צילמתי נופים, רק זה מה שעניין אותי לצלם, זה היה מין מגנות כזה, מאוד חזק, ואז היא אמרה לי, נסענו במונית, אני זוכרת את זה עד היום, והיא אמרה לי, גפני, אנחנו חוזרות לארץ, ואת עושה את הארוחת צילומים, ואני מסתכלת לי, נומי, מה את מקשקשת? מי אמר שבכלל התמונות האלה ראויות לתערוכה? לא התמצאתי אז בתחום כמו שעכשיו. אומנם למדתי בתיכון צילום, אבל אחר כך הייתה לי הפסקה ארוכה מאוד לגידול הילדים, ושזה היה מאוד חשוב עבורי. והיא לא ויתרה לי, וחזרנו לארץ, והכנתי תיק עבודות, וממש כיתתנו את רגלינו בין גלריות בתל אביב, ולשמחתי ולהפתעתי, היו כמה גלריות שמצאו את התמונות כראויות לצוגה, ובסוף בחרתי את גלריית שורשים, שהייתה גם בית ספר לאומנות מול הבימה, והייתה פתיחה חגיגית בחסות השגריר ההודי, עם רקדנית הודית, עם נהגן סיטר, עם כיבוד הודי, חגיגה שלמה, ועד היום אני מודה לחברה הזאת שלי.
ואז אני רוצה, ככה, מה למדת אבל מכפות הרגליים? זה באמת ממש מעניין אותי.
זה
מה על טבע האדם ההודי, כאילו, על המבנה האישיות שלו? את אומרת, זן אחר, מה זה הזן הזה? ומה ראית ברגליים?
זה זן מאוד רוחני. כמה שהם חיים בדוחק ובעוני, אני מתכוונת לאנשים ברחוב, כי כן. בהודו יש גם את הצד השני כן, כן. של הקסטות העליונות ושל המקדשים וכל ההוד והקדושה שבזה, אבל האנשים ברחוב הם כאילו נאלצים להיות ברחוב כי הם נולדו לקסטה מסוימת ואין להם שום סיכוי לפרוץ את הגבולות תיחום של הקסטה הזאת, אבל בעצם במהותם, מה שאני ראיתי, זה אנשים מדהימים, שאם לא היה, נגיד, את העניין של הקסטות, הם היו יכולים להגיע לדברים קסומים, וזה מאוד הזכיר לי את מה שתחם אותי בילדותי, כל הדעות של אבא שלי, הקפדן והיקה, וכל הנכות הרגשית של אמא שלי. אני אומרת את זה בהמון המון כאב, אבל זה... כי לא שהם היו רעים, ולא שקרו דברים לא טובים, אבל זה היה סתם. זה היה ממש סתם.
איך את חיה עם הסתם הזה? יש תחושת החמצה?
לא, היום לא. היום אני יודעת שזה... המקפצה שלי זה ה... דרייב שלי לעשות דברים אחרת. וקורים דברים כאילו שלא הייתי מדמיינת שככה יקראו לי. אני חושבת שחלק מזה זה גם קשור להחלפת השם שלי. בשלב מסוים, עוד פעם במקרה, וזאת היד שאני מספרת לך שכל פעם מובילה אותי בלי שאני יודעת לחשוב על זה ולתכנן את זה, הלכתי עם חברה לאיזשהו מטפל שהכרתי, בן אדם דתי שבחדר שלו היו קריסטלים, לא ראיתי כאלה קריסטלים מעולם, יחד עם ספרי קודש, מקום מאוד מאוד חזק מבחינה אנרגטית, ובעצם באתי כי היא ביקשה ממני לבוא איתה לשיחה איתו, ואז בסוף השיחה הוא שואל אותי, ומה איתך? אמרתי לו, אצלי הכל בסדר, הכל טוב, זה באמת היה בסדר וטוב, היו לי כבר אז ילדים, והכל היה בסדר. אז הוא ככה עצם את העיניים, ואז הוא אמר לי, תראי, אם יהיו בשם שלך את האותיות האלה והאלה, הוא נתן לי מספר אותיות, אם תצרי מהאותיות האלה שם חדש, זה מה שיהיה נכון לשורש נשמתך. השם שההורים שלך בחרו הוא לא שם שנכון לנשמה שלך.
באיזה גיל זה היה?
זה היה לפני כמעט 30 שנה. 25. ובאמת מתוך האותיות שהוא אמר לי, נוצר השם גפני. ומיד התחברתי אליו. ואז בא הרציונל ואומר, איך אריק יקבל את זה? איך אמא שלי תקבל את זה? אני לא רוצה לפגוע בה. הילדים אין בעיה, כי אמא זה אמא בכל שם.
תלוי בני כמה הם היו, אני מניחה גם, לא?
זה לא השפיע על השיקול, אני הלכתי
לא, עם זה ברור, ש... לא, ברור, אבל איך הם חוו את זה?
כנראה כשהדבר נכון, כל המחסומים יורדים, נעלמים. ואז חזרתי הביתה, ובחדר הטיפולים על המדף, אני רואה כוס, אני הולכת לספר לך דבר, שאם אני לא הייתי חווה את זה, לא הייתי מאמינה שזה קרה, אבל זה קרה. יש לי סט כזה לפסח, עם, את יודעת, הצלחת, וכוס של אליהו הנביא, שכתוב עליה, בורא פרי הגפן. ואז הכוס הזאת, שבדרך כלל, כל הסט הזה, שבדרך כלל עמוק במגירה, כי את פסח עושים אצל גיסתי, כאילו אין לזה שימוש, הכוס הזאת של בורא פרי הגפן, הייתה על המדף בחדר טיפולים שלי. עד היום אין לי מושג איך היא הגיעה לשם. כן, זה היה מאוד מאוד מרגש, אבל אז הבנתי שעוד פעם, היד הזאת שמלווה אותי לאורך כל הדרך, נתנה לי אישור שזה נכון. ואריק אמר לי, טוב, אם זה מה שאת רוצה, אז אני איתך, בכיף. וגם לאמא שלי לא הייתה בעיה עם זה. ואז הלכתי למשרד הפנים ושיניתי את השם, ומאז אני באמת חושבת שזה פתח לי אופקים אחרים.
אז איך היום את מתמודדת עם ההבנה שמשהו לא מוצא? מערכת היחסים עם אמא ואבא ועם האחות שנהרגה, איך את מתמודדת עם זה מנקודת מבט של היום?
יש לי איזשהו כפתור פנימי כזה, שמכל הפסד כזה, כמו שאת קוראת לו, אני עושה משהו יצירתי. יוצא לי משהו יצירתי חדש, שבאמצעותו אני גם לומדת על עצמי. אז בעקבות ההחמצה שלי של אמא ואבא, אז חפרתי בתולדות המשפחה, נהייתי ארכיאולוגית משפחתית, והוצאתי ספר שמתעד את החיים של 8 דורות אחורנית. זו הייתה עבודה מאוד מאוד עמוקה, שלקחה לי כמה שנים. ואת האלבום הזה שעשיתי, עשיתי עותקים לכל הנכדים. חשוב לי שיהיה...
בעצם את פגשת את אמא ואבא אחרי מותם באמצעות מכתבים.
גם. כן, זה, זה, זה עוד נדבך. אחרי שאמא שלי נפטרה, נשארו לי כל מיני תיקים שלה עם חשבונות מביטוח לאומי ובדומה לזה, והחלטתי שצריך לעשות סדר בזה ולזרוק, כי כבר אין צורך בזה. ואז מצאתי קלסר, ובקלסר היו 59 מכתבים, בין אבא ואימא שלי משנת 1955, עוד לפני שנולדתי. ואז גיליתי אנשים שלא הכרתי. שלא הכרתי. אימא שלי הייתה לה יכולת כתיבה יוצאת דופן, שהלוואי ומישהו שיקרא את זה פעם יעשה מזה איזשהו סרט. זה ממש מתאר את כל התקופה הזאת של ההכשרה, ושאיך הם נפגשו שני הגרעינים של אמא שלי מחולון ושל אבא שלי מחיפה, ומה קרה בקיבוץ וההחלטות אם להגיע לראש הנקרה או לקיבוץ. ממש...
והם באו, הם לא היו ילידי הארץ.
הם היו ילידי הארץ.
היו ילידי הארץ.
שניהם. וזה מרתק, זה ממש ממש מרתק. ואמא שלי שמרה את זה לפי הסדר, והקלדתי אותם, והוצאתי ספר, ועוד פעם עם העתקים לכל הנכדים, כי אני בתחושה שלי, ככל שאני יודעת מאיפה באתי, ככל שאני יודעת את ההיסטוריה הרגשית של הגלגולי דורות, הצמרת יותר גבוהה, יותר יפה, ובאמת עם השנים קורים לי דברים ש... אם הם לא היו קורים לי, כמו מה שסיפרתי לך על הכוס הזאת, אז הייתי מטילה ספק.
כן. זה מאוד מרגש הסיפור עם להכיר את אמא אחרי מותה.
אני...
לי זה עושה צביטה קצת בלב, אבל...
אני אומרת לפחות אחרי.
כן.
וזאת אישה לגמרי שונה, ואני אומרת לעצמי, איפה הייתה כל השנים? איך היא יכלה על הדף להתבטא כל כך יפה, באמת, יותר מיפה אפילו, ובמציאות כלום, כלום. אמרתי, עם אישה כזאת, כמו שאני קוראת את המכתבים שלה, הייתי יכולה להיות חברה הכי טובה בעולם. איפה זה היה? לאן זה נעלם? וואו. אז כן. אבל התחושת סיפוק ש... בעשייה שזה גורם לי לעשות, היא כן. איזשהו פיצוי
זאת התמודדות,
על ספק. החסר.
כן. ואני ככה, את הרבה פעמים, עוד פעם, גם בשיחת ההכנה וגם עכשיו, אני שומעת שהפונקציה הזאת של חברות, זה פונקציה משמעותית בחייך.
כן, יש לי חברות נפש.
יש לך כאילו חבורה.
יש לי חבורה שמהווה תמיכה מאוד מאוד גדולה, הן לי ואני להם. יש קבוצה שאני נפגשת איתה כבר, אני חושבת שכמעט 25 שנה, כל שבוע, מלבד קורונות, מלחמה וכאלה וחגים, ואנחנו סוג של משפחה שמאוד מאוד תומכת אחד, תומכים אחד בשני. המנחה המלאך עלי אדמות שלנו הוא עם ידע רב תחומי בכל מיני שיטות.
אתם נפגשות בקבוצת מודעות עצמית, נכון?
זה נפגשים, יש גם, גם גברים בקבוצה.
אבל דווקא אני רוצה לדבר על המוסד הזה שנקרא חברות טובות. זה מילדות, זה דברים, נשים שאספת במהלך החיים, חברות שאספת...
תראי, יש לי חברה אחת מהגנון, שהיא הגרפיקאית, שאמרה לי, אנחנו חוזרות לארץ ועושות תערוכה. אז אנחנו באמת מכירות אחת את השנייה לפני ולפנים, וכן, במצבים שאת מנסה להתחמק, שאני, לכאורה, מנסה להתחמק מאיזושהי התמודדות, אז תמיד יש שם יד שמושטת, ויש לי עוד קבוצה של חברות שאנחנו אחת למען השנייה, 24/7 כשצריך. אז כן, זה מוסד מאוד 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 חשוב.
את משקיעה בזה זמן?
אני משקיעה בזה הרבה זמן, בטח. אבל זה תמצית החיים, זה החיים, זה ה...
את משקיעה במערכות יחסים משמעותיות.
כן. עוד פעם, מתוך החסר.
ואם אני אשאל אותך בכל זאת, יש איזה מתנה שקיבלת משושלת הנשים שלך? ככה עשית מחקר של 8 דורות אחורה, זה סבתא וסבתא רבא.
כן, 8 דורות זה כולל הנכדים שלי.
אוקיי, עדיין כן. זה יפה.
לא, אני מבהירה. את שואלת אם קיבלתי משהו?
איזה מתנה את יכולה להגיד? משושלת הנשים.
כן. אני יכולה להגיד בוודאות, שחלק מההתנהלות של אמא שלי עבר אליי ללא מילים, כמו הנועם הליכות שלה, הייתה בשלנית מעולה, אני חושבת שזה עבר אליי, אם כי היום פחות, זה כבר עבר לקלות והחתן שלי, יכולת הכתיבה, אני גם הוצאתי ספר שירים, אבל בעיקר, זה כאילו לא יפה להגיד, אבל זאת האמת, למדתי מה לא לעשות, או יותר נכון, איך לעשות אחרת.
שאפשר להסתכל על זה כמתנה.
כן, בהחלט. גם מה לא לעשות, או איך לעשות אחרת, זה בהחלט מתנה. מאוד ברורה, מאוד מוגדרת, זה... בהתחלה ממש ללמד את עצמי שפה חדשה, כדי לא, איך לא להיות כמוה. איך להעניק ולתת לילדים שלי את מה שאני לא קיבלתי. אני חושבת שבתחילת הדרך לא בדיוק ידעתי לעשות את זה, אבל עדיין הילדים שלי, אני גאה מאוד בכל אחד מהם, עם הייחוד שלו, עם הדרך שהוא בחר בחיים, עם המשפחות הנהדרות שהם הקימו, אני... אז בהחלט, כנראה שעשיתי עבודה טובה בסופו של עניין, ועם הנכדים זה בכלל חגיגה, כי הנכדים הגיעו בשלב שהייתי מודעות הרבה יותר גבוהה, ואיתם אני עושה ככה, תופסת רגעי חסד עם כל אחד, ועושה הרבה שיחות נפש. וגם מסבתא, סבתא הייתה... מאוד מאוד אהבתי אותה, מאוד הייתי קשורה אליה, והרבה פעמים באתי לבקר אותה, כי היא הייתה מאוד בודדה. היא הייתה חולה, וכל היום ישבה בבית. חיכתה שבעלה יחזור מהעבודה.
ובת כמה היא הייתה אז?
סבתא שלי.
כן, כשאת באת אליה.
וואו, אני לא זוכרת בדיוק, אבל במושגים שלה זה סקנה.
אבל זה יכול להיות סביב הגילאים...
וואו, אני לא זוכרת בדיוק מעניין. להגיד לך, אבל ממנה למדתי איך לא להיות תלותית. לא להגיע למצב שאני כל כך תלותית בתשומת לב ובאחרים, היא הייתה מונחת ימים שלמים בבית, ללא שום מעש, ללא שום עניין. זה
מחמיר לב.
מאוד, מאוד, מאוד. ומאוד הייתי משתדלת להגיע אליה גם עם הילדים שהיו קטנים. עשיתי מה שיכולתי למענה.
גפני, אני יכולה לשאול אותך בת כמה את?
בשמחה. אני בת 67. מבחינתי הגיל זה רק מין מספר קונבנציונלי כזה שסופר את השנים מאז שנולדתי.
בת כמה את מרגישה?
אני לא יודעת להגיד לך בת כמה אני מרגישה, כי אני לא מרגישה בת 30-40, ואני גם לא רוצה להרגיש בת 30-40. עכשיו אני מרגישה הרבה יותר טוב מאשר פעם, הרבה יותר חוגגת את עצמי, הרבה יותר מחוברת לעצמי, הרבה יותר מודעת לעצמי ולסביבה שלי. ואני מרגישה שהגיל רק עושה לי טוב, רק ממקד אותי יותר בדרך שנכונה ומתאימה לי. בגיל הזה כבר, לצערי הרב, הרבה אנשים, מעבר להורים ולסבים והסבתות, חברים טובים שיום בהיר אחד נעלמים מהמסך. והרבה אנשים, יום בהיר אחד, מקבלים הודעה שהם חולים באיזושהי מחלה שאין דרך חזרה ממנה. והחיים כל כך שבריריים, כל כך... שאני לא מוכנה לפספס, וזה לא בתיאוריה, זה באמת, לא מוכנה לפספס אף יום על דברים תפלים. והגיל רק עושה טוב לזה.
מקסים. ואם הייתי יושבת במפגש שלך עם החברות שלך על כוס קפה, והייתי זבוב על הקיר, על מה אתם מדברות?
על מה אנחנו לא מדברות.
מה אתם מדברות?
לא מדברות רכילות, לא מדברות פוליטיקה, מדברות על החוויות היומיומיות שלנו ואיך אנחנו מתמודדות.
איזה אתגרים משותפים יש לכם בשלב הזה של החיים, שאתם מדברות עליו? עליהם?
איך לא להיסחף למציאות שלא נכונה לי ולא טובה לי? איך להושיט יד לכאלו שאנחנו כולנו מטפלות? איך להושיט יד לאנשים סביבנו שנמצאים באיזושהי תהום חשוכה? איך לעשות את זה בלי שאני אאבד את האנרגיות שלי? זה נושא השיחה העיקריים.
אני יכולה לדמיין משהו ולשאול אותך שאלה?
בואי נראה.
איך באמת כשהילדים במרוץ החיים עם ילדים, וצריכים הרבה הרבה עזרה בילדים, ובסך הכל את וכנראה חברותייך יש להם גם את החיים שלהם, איך אתם מצד אחד עוזרות, ומצד שני יודעות להגיד גם לא כשצריך?
בדיוק ככה. בדיוק ככה. אני בלוח זמנים שלי מאוד מאוד מתוקתקת, והם כבר יודעים שאני בכיף יהיה למענם, אבל אל תודיעו לי ברגע האחרון, רק אם חלילה איזה נכד חולה, תתאמו איתי מראש, ואז זה לא פחות חשוב לי מכל עשייה אחרת שאני עושה. ואת
מרגישה שזו תמה שהיא משותפת לכם, איך מנהלים את הגבול הזה מול ילדים?
אנחנו יותר ויותר לומדות את זה. זה לא היה פשוט בהתחלה. לשמחתי רבה, הילדים שלי יודעים לשים את הגבולות, אבל אני תמיד שם לכל קריאה ולכל בקשה, כמה שיותר, שזה לא ברגע האחרון. וכן, זה עוד מגירה שנפתחת של החיים, של עזרה לנכדים. אבל
תפקיד הסבתא.
כן, בהחלט. תפקיד מאוד, לי, מאוד, אני יכולה להגיד בשמי, מאוד חשוב ומהותי.
ואתם, איך אתם האם אתם מדברות גם על איך מחזיקים מערכת יחסים זוגית ארוכת שנים? זה גם אתגר.
כן, זה גם אתגר, אבל איכשהו על זה פחות מדברים.
באמת? הזוגיות לא?
כן, אני... כולנו עם זוגיות באמת ארוכת שנים, ואני חושבת שסוד הקסם זה בפתיחות, לקבל, להכיל, לעשות טוב. כשאני עושה טוב, אני מקבלת טוב. וקיבלתי אוצר בדמותו של אריק, שמאוד מפרגן ומאוד זורם, במיוחד בשנים האחרונות. אז זה כיף.
כי מה?
כי גם הוא עובר תהליכים ומבין דברים אחרת. אז... כן, זה מה שקורה.
ובמבט לאחור על הזוגיות מתחילתה ועד היום, את רואה את ההתפתחות ואת השינויים? או יש?
בהחלט שיש. בהחלט שיש. בתקופות שהיינו צעירים יותר ותוססים יותר ועסוקים יותר בפרנסה ובגידול הילדים, ברור שיש יותר חילוקי דעות. אין ספק. אבל עם השנים זה, אצלי בכל אופן, ואני רואה גם אצל אותן חברות, זה מתמתן, זה אפילו כבר לא נושא לשיחה. כי זה יושב לכל אחת בשלום בפאזל של כל החיים שלה. אז הנכדים, זה עכשיו יותר דינמי ואקטואלי ו... כן.
ואתם חושבות על זקנה? או איך להזדקן?
תראי, אני בשנתיים האחרונות הלכתי לחוג שנקרא קפה מוות.
דיברתי על זה עם עמיה ליבליך, הביאה את זה בפרק איתה.
גם יש לזה כל מיני. ולמות בריא. המוות לא מפחיד אותי. כאילו, אני מרגישה שאני ממצה את החיים, שהחיים גורמים לי להרבה סיפוק והנאה, וכשזה יקרה, זה יקרה. יש לי איתו איזשהו הסכם סודי בינינו, שאני מאמינה שהוא יתקיים, אבל המוות לא מפחיד אותי. מה שאני לא רוצה רק, זה לא להיות תלותית.
מה זה למות בריא? מה זה הקבוצה הזו?
בריאות הנפש, קודם כל. ואז איך את מגיעה לדרגה כזאת של בריאות הנפש, שהגוף שלך לא מגיב לכל מיני תחלואים. זה מרתק.
מה זה, קבוצה של נשמים אליה?
כן, קבוצה של נשים, בהנחייתה של דורית מושינסקי, האחת והיחידה והמיוחדת. ובאמת זה מקום לריפוי הנפש, והרי גוף ונפש אחד הם, ושאת בריאה בנפש, אז גוף בריא. זה חד משמעי עובד ככה. אז זאת הזקנה שאני מאמינה שתהיה מנת חלקי, ככה אני מאמינה. ואם לא וזה יקרה, אז בסדר, אבל רק לא להיות תלותית וחסרת אונים כמו סבתא שלי. זה, או כמו אמא שלי בסוף ימיה. זה אני מקווה שלא יקרה לי.
אמן.
גם למען עצמי, גם למען הילדים שלי.
ממש.
שצריך לחוות אמא שהיא סיעודית ואיבדה כל צלם אנוש, זה לא פשוט בכלל.
בואי נחזור לתערוכה נסתר מן העין. תספרי קצת על התערוכה הזו.
וואו.
בכלל, מה זו התערוכה הזו?
וואו.
כן, בהחלט.
התערוכה הזאת, שוב, נוצרה במקרה. שאין מקרה. בתפיסת העולם שלי אין מקרה. יום אחד התעוררתי ברגעים האלה שאת מכירה של נים לא נים, ואז ראיתי מולי מכתב כזה, שכתוב בו, לכי תצלמי בחיפה. שלוש מילים. מה זה? ואז כל אחד אמר לי, חיית בחיפה המון שנים, מה תצלמי? את יכולה לצלם הרבה מאוד דברים. אבל הקול השני היה יותר חכם, ואמר לי, לך תצלמי בחיפה, ברחוב ארלוזורוב, פינת בלפור, ליד הטלפון הציבורי, ממש ככה, איפה שעברת מעשה מגונה. וואו, זה היה, אני הייתי בהלם מזה.
שזה פתאום צף, זה הודחק שנים.
כן, בלי שום התכווננות לכאורה מצידי. יום בהיר אחד, ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, מה את עושה עם זה, עם המכתב הזה? אמרתי, טוב, אני אסע לחיפה, למקום, אצלם תמונה, אקרא אותה, אסרוף אותה, ובזה אני אסגור מעגל עם אותם נערים פוחזים שהטרידו אותי באותו מקום. ההטרדה הזאת הייתה, לקחה שנייה, וזה היה על הבגדים, וזה היה בצהרי היום, אבל עדיין זה השאיר שריטה לשנים רבות. ואז סיפרתי על החוויה הזאת לחברה שלי, שסיפרתי לך שהיא מהגן. אמרתי לה, תשמעי, ככה וככה. אמרתי לה, את יודעת מה? גם לי, גם אני הוטרדתי, ואף פעם לא דיברנו על זה. ואז היא סיפרה לי את הסיפור שלה, שיש לנו אלפי שעות שיחה, ואף פעם זה לא עלה, כי ההדחקה הייתה כל כך עמוקה. זה לא עלה כדי לא לספר או להסתיר. אני הייתי בטוחה שנים, עד ליום שלפני כ-4-5 שנים שקיבלתי את המכתב הזה, שרק לי זה קרה בגיל הזה.
אני גם חושבת, בעקבות השיחה איתך, גם לי פתאום עלה איזשהו אירוע, שאין לנו, לא היו לנו את הכלים לומר שזו הטרדה. היום מהמקום שלנו והמודעות שלנו, אני יכולה להגיד, וואו, זו הייתה הטרדה.
נכון, בהחלט. בכל אופן, היום למי שמוטרדת או נפגעת מינית, יש לאן לפנות אחרי. אז לא היה לאן לפנות אחרי, ולא הייתה מודעות בכלל, בכלל, בכלל. לא להורים כמובן, לא מדברים על כאלה דברים. לא בבית ספר, לא בשום, לא בתקשורת כמו שהיום, וטוב שזה כך. כל אחת הייתה צריכה להתמודד. עידן לפני המיטו. נכון, נכון. כל אחת הייתה צריכה להתמודד עם זה לבד. ואז אחרי ששמעתי את הסיפור של החברה הזאת, אמרתי, אולי עוד נשים במעגל שלי חוו את אותו דבר, ועדיין זה במחשכים שם עמוק. התחלתי לפנות לחברות שלי. ופתאום לכל אחת יש סיפור זוועות אחר. וככה התקבצו להן 15 נשים שעברו כזאת חוויה.
שהיום הן סבתות.
שהיום הן סבתות, כן. והם הסתירו את זה עד היום.
איזה אקט חברתי טיפולי חשוב.
כן, ככה זה יצא. זאת אומרת, זה לא שישבתי ותכננתי את זה מראש, כי אני פמיניסטית או משהו, ואני אפעל למען מאבק, לא, זה בא בצורה טבעית. ואז אמרתי, טוב, מה אני עושה עכשיו? ואז החלטתי שאני שומעת את הסיפור של כל אחת מהן, שגם זה היה תהליך ארוך ולא פשוט. אבל כמו שאמרתי לך, אני גם מטפלת רגשית, אז יכולתי להתמודד עם זה. ושלוש שנים לפחות, אם לא יותר, הסתובבתי שכאן, יש לי את החוויה של כל אחת מהן. אבל ייעוד, הרגשת ייעוד ושליחות מאוד מאוד גדולה, אז הוריד את הקושי. אני פשוט הייתי חייבת לעשות את זה. והסתובבתי עם הסיפורים האלה כדי למצוא תמונה, כמו שאומרים, תמונה אחת שווה 1,000 מילים, שתבטא את הרגש של אותה ילדה בזמן אמת. בושה והשפלה ותסכול והלם ומגוון של רגשות שליליים. וככה מצאתי במהלך השנים לכל אחת את הפריים שיבטא את הרגש שלה. בכל אופן, מכיוון שאני גם מאוד אופטימית ומאוד עם תקווה תמיד. אמרתי לעצמי שאני לא נשארת רק עם התמונות הקשות של החוויה, אלא גם מצלמת כל אחת מהן בהווה שלה, עם משהו שהיא עושה למען נשמתה, כי כל האנשים האלה ריפו את עצמן לבד, והצליחו להקים משפחות, ויש להם ילדים ונכדים.
את יכולה לספר לנו סיפור אחד ותמונה?
כן, בהחלט.
קודם כל, אולי את שלך,
אז זהו, אני אספר על עצמי. בדיעבד אני רואה את הנערים האלה שהתקרבו אליי כמו איזה משהו מאיים מתוך המנהרה שהגיעה, למרות שזה היה צערי היום, אבל בתחושה שלי זה מה שהיה, כי היה שלב שהבנתי שמשהו טוב לא עומד לקרות מזה, אבל לא הייתי מספיק מודעת כדי להרגיש איום. ואז אמרתי, טוב, איך אני אבטא את רגע האמת הזה שלי של הפחד? ואז הגיע לי רעיון ללכת לצלם את הקרמלית בחיפה, שמי שלא מכיר זה רכבת תחתית מתחת לאדמה, שכשעומדים בתחנה רואים את הגוש השחור הזה של הרכבת שם מרחוק, וכל המנהרה חשוכה, ואיפה שהתחנה, בסוף של התחנה יש קירות בטון כאלה חשופים, וכל מיני אביזרי מתכת זרוקים שם. אז צילמתי את החלק הזה, ואת האיום הזה שמתקרב. הרכבת גם נוסעת במהירות מאוד מאוד גבוהה, עם רעש כזה חזק, שזה כמובן לא רואים ושומעים בתמונה, אבל זאת ההשראה לכל התמונה. אז זאת הייתה החוויה שלי, המצולמת שלי.
אז זה דימוי ויזואלי מדהים.
כן, וככה היו לי עוד 14 דימויים כמו ל...
רגע, אבל אז את זה, ומה הייתה התמונה האופטימית?
התמונה האופטימית זה צילמתי את עצמי בחצר שלי, על רקע של אגם במונטנגרו, על שטיח יוגה, עושה מדיטציה. בשלווה, ברוגע, בבית שלי, במקום המוגן והבטוח, שאף אחד לא מאיים עליו.
איזה קונטרסט.
כן, זה... כן. זה בכלל...
מסכנה ואיום למשהו מוגן.
כן, זה בכלל אנשיות משהו שמלווה אותי לאורך החיים, שדווקא ממקומות של שבר, של טראומה מסוימת, לצאת למקומות חיוביים של יצירה, של שינוי, של לעשות משהו למען החברה.
ותני לנו עוד סיפור.
אז אני אספר על... אני לא אזכיר שם, למרות שכולן כמובן...
אתם עורכות על רעי שיח, זאת אומרת, זאת תחרוכה נודדת, ובצידה יש שיח בגלריה,
בהחלט.
שגם מי שרוצה להזמין יכול לפנות אלייך,
כן,
נכון?
כן, בשמחה רבה.
אז אולי אני אוסיף את המספר הטלפון שלך בסוף הפרק, כן, כלים.
בשמחה אוקיי. רבה, אני ודורית עושות את זה בהתנדבות, מגיעות לכל חלקי הארץ.
מדהים.
כל קבוצה עם הדינמיקה שלה, עם השיח שלה וזה... וזה כל כך חשוב, כי במשך הזמן שהתערוכה הוצגה בכל מיני מקומות, נשים פתחו את הלב.
זה מרפא, זה תהליך
מרפא. מאוד מרפא. ושמעתי סיפורים מזעזעים, באמת.
הסטטיסטיקה אומרת שהרוב של ההטרדות והפגיעות באות דווקא מהמעגלים הקרובים של חברים, בני משפחה.
נכון, יש בהחלט.
זה מה שאת גם פגשת?
יש כמה כאלה בפרויקט, אבל לא כולן, כמוני.
כן.
היה מעבר של שנייה אחת.
אז בואי תתארי לנו עוד תמונות.
אני אתאר לכן את אחת הנשים, שאני מכירה כבר שנים, ואנחנו בפתיחות מאוד מאוד גדולה, כי אנחנו באותה קבוצה של מודעות. וסיפרתי לה על החוויה שאני עוברת, אז היא אמרה לי, את יודעת מה? בואי לי לא קרה, לא היה לי כזה מקרה, אבל בואי לכוס קפה. ואז תוך כדי השיחה על כוס קפה בנושא הזה, ועל בכלל, כמו שאנחנו יושבות כאן עכשיו, תופסת את הראש ואומר לי, גפנית, תגידי לי, אני נורמלית? אני סנילית? מה עובר עליי? עכשיו, לא הבנתי מה קרה לה. ואז עלה לה הזיכרון שלה, מחוויה מאוד מאוד קשה שהיא חוותה, שבימים האלה היו נוסעים בלי פחד בטרמפים, ויצרה טרמפ בכניסה לכפר שלה, ושהם הגיעו מול הבית שלה, אז אמרה לו, תעצור. ואז אמר לה, לא, אני לא עוצר לך, אנחנו נוסעים לפרדס שבקצה הכפר. ואז היא גם הייתה בפניקה, התחילה לבעוט, התחילה לצעוק. היא סיפרה לי אחרי עשרות שנים שזה היה מודחק בה, בדיוק את איך הוא נראה, בדיוק את הצליל של הרוכסן מכנסיים. וואי, כאילו שזה קרה אתמול. ואז היא הצליחה איכשהו לזרוק את עצמה מהרכב ולחזור הביתה, וכמובן לא לספר שום דבר. עד אותו רגע שישבתי מולה עם כוס קפה, שהיא כבר סבתא, והיא בקבוצת מודעות, ומבחינתי שהיא אישה מבית מסורתי, כל הקרקע נזדקה. כל הקרקע והיציבות שלה איבדו את הכיוון. ועם כל זה היא צריכה להתמודד לבד. ואז באחת הסדנאות צילום באזור מכתש רמון, יש שם איזה משטח גדול עם בקיעים מאוד עמוקים בקרקע. גם רחבים וגם עמוקים.
את ממש חושבת דימויים ויזואליים כל הזמן.
כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. זה ככה בילדין שלי.
כן.
וזאת הייתה התמונה של אותה אישה. וככה...
ומה הייתה התמונה האופטימית?
האופטימית שלה הייתה כשהיא מדליקה נרות שבת.
מקסים.
שהיא עם חולצה לבנה, מדליקה נרות שבת. עם אמונה, עם תקווה, עם... כן.
מקסים.
מקסים. תודה, תודה.
מה עוד היית רוצה להספיק?
אז זה לא נמדד אצלי בלהספיק, זה נמדד אצלי בלחוות, להיות בכאן ועכשיו עם פניות, לחוות את הרגע, ואז מבחינתי קוראים ניסים.
אני שמחה שפגשתי אותך, גפני.
אני שמחה מאוד שפנית אליי.
מה היית ממליציה לנשים בתחילת הדרך, שהן עוד בהתחלה?
לאיזה גיל את מתכוונת התחלה?
אפילו. את יודעת, גיל 20, 30.
מהניסיון שלי, הייתי מציעה להן לא להיות גברת ממהרת. לא לעבור מדבר לדבר בלי...
אוי, זה מאתגר.
זה מאתגר.
גם בגילי.
נכון, נכון, אבל... זאת האמת, כמו שאני רואה אותה. זה... אנחנו תחת איזשהו מכבש שכל הזמן גורם לנו למהר, ועוד לא סיימנו עם זה, וכבר אנחנו עם זה, וכבר נעים עם זה, וכבר... לא. תמצאו את הזמן, את המרווחי האוויר האלה, לא רק ליהנות ולבלות ולצאת ולחופשה, שזה מאוד חשוב, אבל לבדוק מה קורה איתכן בפנים. איפה צמחו במהלך הילדות, במהלך החיים, צמחי רעל, שגורמים לכן למועקה רגשית, שמעכבים אתכם בהתפתחות שלכן, שגורמים לכם לתגובות שלא נכונות לכם, רק התרגלתן ככה מסיבה כזו או אחרת. למצוא גם זמן להיות בקשר עם הפנימי שלי, עם העצמי שלי, ויפה שעה אחת קודם, אני הגעתי לזה בגיל מאוד מבוגר, יחסית. אבל כמה שיותר מוקדם זה יותר טוב. אז לא לבטל את החלק הזה, לא לפסוח עליו, לדעת שגם הוא מרכיב מאוד מאוד חשוב. וכמה שיותר מהר לשמור על תנועה, על איזשהו ספורט, גם על תנועה פנימית, שלא יתקעו שם כל ה... תסכולים, כעסים, כאבי לב. זה בסדר להיות בכאב לב שמשהו קורה, אבל לצאת מזה למשהו חיובי, למשהו שמועיל לחברה. אז כן, זה הטיפ שלי.
אנחנו בסיום השיחה. את יכולה לחשוב על תמונה שמלווה אותך, או פריים שמלווה אותך בתקופה האחרונה?
תראי, לאחרונה, את שואלת באופן אישי, או בגלל המצב?
מה שעולה לך בראש? מה שעולה בראש? איזה תמונה את הולכת איתך? יש תמונה?
לאחרונה אני מובילה פרויקט, וואו, פרויקט הנצחה של נרצחים והרוגים מהשביעי לאוקטובר בגדרה. ואז צלמים מהמועדון, כל צלם נפגש עם משפחה, שהחלל שלה, היה קיר לה איננו עוד, שומע את הסיפור החיים שלו, או שלה, יש גם נרצחות בנובה, ושומע מבני המשפחה מה המשפט האחרון שהם היו רוצים להגיד לו, כי מניסיון שלי, גם לנו במשפחה לצערי הרב, חווינו רצח כבר בשנת 89, אז הכל נתקע בגרון, להרבה מאוד שנים אפילו. ואז מהחוויה הזאת שלי, בזכות הצילום, אני רוצה לתת פתח, עוד פעם גם הקטע הטיפולי שלי נכנס, לאותם בני משפחה להגיד דברי פרידה.
וואו.
כן, זה מאוד טעון ועוצמתי, ואני...
וזה מאוד חומל.
כן. כן, צודקת. עוד פעם, גם מתוך ניסיון מר שלי בנושא הזה, ואני דיברתי עם הורים של ילדה שנרצחה בנובה, ילדה בת 23, מדהימה ומיוחדת, וקרו דברים מאוד מאוד מיסטיים לפני הרצח שלה ואחרי הרצח שלה, ובהשראת מה שסיפרו לי עליה, ידעתי שאני צריכה לצאת עם יחטה לים, עם סקיפר, כי היא רצתה להיות סקיפרית, היא מאוד מאוד אהבה את הים, היא הייתה בחיל הים, ולצלם מהמקום הזה תמונה של שתנציח את זכרה. אז יצאנו לים ב4:30 לפנות בוקר, ביום אפורי, ואני אומרת לעצמי, למה דווקא היום יום אפורי ולא תהיה זריחה? אבל היקום סידר לי תמונה שיותר מדויקת ממנה עבור הילדה הזאת, לא יכול להיות. היו שם, כן, זה היה מדהים. היו שם גלים שחורים, כהים, בחלק התחתון, שקרוב לספינה, שבעיניי ביטאו את תהומות היגון והאסון שפקד את המשפחה ולקח ילדה כזאת פרח, כתף אותה האירוע הנוראי שהיה שם. והיה ענן כתום שסימל עבורו את כל האש ותמרות השן שהיו באותו יום, את כל הכאוס, את כל הזוועות שהיו שם, את הזריחה שהייתה שם, הרי זה קרה בזריחה, ובדיוק גם אני הייתי בזריחה. ומעל הענן הכתום הזה שיש שם שחף.
וואו.
ולמה שחף? כי המשפט האחרון שאימא שלה רצתה להגיד זה שהכנפיים שלה היו מוכנות לעוף, אבל לבבות שלנו לא היו מוכנים. משפט... לא יודעת מאיפה הוא הביא אותו, אבל הוא מדהים. ואז יש את השחב הזה עם הכנפיים של קים שנשברו. כבר לא תוכל לעוף יותר לכל החלומות שהיא רצתה להגשים. אבל באמצע יש את האורות של אשדוד, שזו הייתה שעה שעוד העיר הייתה מוארת, וזו התקווה והאופטימיות. בנוסף לכל, צילמתי דרך המפרשים של ה... או המוטות מתכת שלה, שהחזיקו את המפרשים של היחטה הזאת, וזה שבר את הפריים לכאילו חלקי פאזל. וזה הפאזל של החיים שלה ושל המשפחה שלה, שכבר זה לא יהיה פאזל שלם אף פעם. הוא התפרק הפאזל הזה. ועוד פעם, היד הזאת שהובילה אותי לצלם בדיוק באותו יום, בדיוק עם כל ה... לא, לא עם זריחה יפה כמו שאת דמיינת, עם...
מורכבות.
מורכבות שמתארת במדויק את קים, זה הפריים שאני הולכת איתו ומרגש אותי עד דמעות. כמובן שבמהלך השנים יש עוד כמה פריים אחרים שזכורים, אבל זה, זה הכי אותנטי.
וזה ממש מדויק לסיים עם הפריים הזה. תודה רבה.
תודה רבה.